שלום וברוכים הבאים, היום אנחנו צוללים לעולם המרתק באמת של הקולינריה הפריזאית. כי תראו, כולם מדברים על המטבח הצרפתי, אבל לפריז עצמה יש סיפור לגמרי משלה, נכון?
בהחלט, סיפור שנוצר משילוב כזה של היסטוריה מלכותית מצד אחד, וחיי בוהמה מצד שני, וגם מה שמפתיע, חומרי גלם מקומיים ייחודיים.
כן.
ויש לנו מקורות שמאפשרים לנו כאילו להרכיב פאזל די מקיף, החל מהשפים הגדולים של לואי 14, דרך מסעדות שהפכו לאגדה, ועד גבינות, ממש מהאזור, ירקות עם סיפורים מדהימים, וכמובן הפטיסרי שאי אפשר בלעדיו. המטרה היא באמת לנסות להבין מה ה-DNA של המטבח הזה.
נשמע מסקרן ממש, אז בוא נתחיל אולי מהשורשים, מההיסטוריה. המאה ה-19 מוזכרת הרבה פעמים כמין תקופת מפתח כזאת, נכון?
נכון. זאת התקופה שבה, אפשר לומר, הגסטרונומיה של פריז כבשה את העולם. אבל זה התחיל הרבה קודם, בחצרות של המלאכים. שפים כמו, נגיד, מרי אנטואן קרם או פרנסואה ואטל, הם פשוט קבעו סטנדרטים מטורפים של יוקרה, של טכניקה, והמסורת הזו לאט-לאט זלגה החוצה.
אל המסעדות הגדולות.
בדיוק, אל המסעדות המדרות שנפתחו לקהל הרחב.
כמו למשל לטור דרז'ון, שזה מקום מיתולוגי, והמנה המפורסמת שלהם, הכנר או סן, הברווז הזה שמבושל בדמו. שמעתי שהגישו אותה יותר ממיליון פעם. זה פשוט לא נתפס?
כן, זה מספר הזוי לגמרי, אבל הוא ממחיש כמה חזקה המסורת הזאת. ולצד מוסדות כאלה ממש מפוארים, התפתחה גם סצנה אחרת לגמרי. הברסריות של בולוואר מונט פרנס.
הבוהמה.
כן, לקופול, לקלוזרי דלילה. כל המקומות האלה שהיו מרכז לאמנים, לאינטלקטואלים, האוכל שם היה חלק מהאווירה, מהשיחות, ויש גם את הבויון שרטיה, שהוא יותר עממי, היסטורי כזה, או אנג'לינה, עם השוקו החם, הסמיך והמפורסם.
אז בעצם יש פה הכל מהכל, גם פר וגם אווירה יותר, נקרא לזה, משוחררת, וכל זה כמובן חייב להתבסס על חומרי גלם טובים. מה מיוחד בתוצרת של האזור הזה, של אייל דה פרנס?
אז זהו, שכאן יש כמה סיפורים ממש מפתיעים. בוא נתחיל מהגבינות. יש המון, מעל 100 סוגים שקשורים לאזור. אבל הכי מוכרת זו כנראה הברי, שמגיעה מאזור ברי, ממש ליד פריז.
הברי המפורסמת.
כן, ויש גם את הקולומיה שדומה לה, וגבינת פונטנבלו שהיא נורא קרמית, משתמשים בה גם לקינוח. מעניין שחלק מהגבינות המסורתיות, למשל הברי אנפו, שזאת ברי מוצסת באקד, כמעט נעלמו היום.
וואו, ומה עם ירקות ופירות? גם שם יש הפתעות.
לגמרי. הסיפור הכי מפורסם הוא כנראה של השמפיניון דה פריס. הפטריה הזאת שאנחנו מכירים, הלבנה או החומה, האגריקוס ביספורוס, יש לה סיפור ממש מיוחד.
ספר.
אז ככה, במקור גידלו זן אחר לגמרי עבור לואי ה-14. אבל את הזן הזה שאנחנו מכירים גילו רק במאה ה-19. גנן בשם שמברי דה פריס גילה שאפשר לגדל אותן ביעילות מדהימה במחצבות הגיר הנטושות שהיו מסביב לפריס.
במחצבות? מתחת לאדמה?
כן, כי שם היו תנאים מושלמים של טמפרטורה קבועה ולחות גבוהה. זה היה גילוי מהפכני. טונות של פטריות לשוק המרכזי לאהל. גידלו אותן אפילו בקטקומבות עצמן, עד שהעבודות המטרו קצת הרסו את זה.
אז מה קורה עם זה היום? עדיין מגדלים שם?
היום רוב הייצור בעולם הוא תעשייתי. כן, סין, ארצות הברית, אבל עדיין נשארו כמה מגדלי איכות באזור פריז, בוולדואז, בוואז. יש למשל את גרגורי ספינלי, שהם ממש מתעקשים על הגידול המסורתי במערות, על מצע של גיר, לא כבול תעשייתי, והם טוענים, ובצדק כנראה, שזה נותן טעם ומרקם חרים לגמרי. זה מין מאבק כזה לשמר את האיכות המקורית.
הסיפור הזה של הפטריות הוא פשוט מדהים. הוא כמו מיקרו-קוסמוס לכל הסיפור של המטבח הזה. ויש עוד תוצרות כאלה מיוחדות לאזור?
בהחלט. היה למשל הסיריז דה מונמורנסי, דובדבן חמצמץ כזה, שהיה כל כך פופולרי שאנשים היו סוחרים עצים לפי שעה רק כדי לאכול ממנו ישירות.
וואו.
או אספרג'ה דארג'נטל, אספרגוס לבן ועווה כזה, ויש גם קטע מיוחד במונטריאל שנקרא מור אפייש. גידלו הפרסקים על חומות מיוחדות שחיממו אותם, ממש הנדסה חקלאית עתיקה.
מדהים. טוב, נעבור לבשרים. מה מאפיין את התחום הזה ספציפית בפריז?
אז יש התמחות די ותיקה בעופות, שזה קשור כמובן לחצר המלוכה, ויש גם בשרים מעובדים שהם מאוד פופולריים. הכוכב זה אולי הז'מבון דה פרי.
השינקן הלבן הזה?
בדיוק, השינקן המבושל העדין הזה, אוכלים אותו הכי פשוט עם בגט וחמאה, או שהוא הבסיס לקרוק מסייה המפורסם, הטוסט האלוהי הזה עם הגבינה והשינקן. אגב, יש סיפור שהוא הומצא בטעות בבית קפה בבולוואר דה קפוסין, כי נגמר להם הבגט.
יכול להיות.
ויש גם נקניקים, כמו הסוסיסון דה פרי, שהוא עם שום ותבלינים, ונקניק אדם, הבודן נוער. יש אפילו גרסה מקומית לשניצל אבינאי, קוראים לזה אסקלוק פריזיאן.
וכמובן, אי אפשר לדבר על פריז בלי לדבר על פטיסרי. הבגט הוא אייקון, ברור, אבל מה עוד? כי הרשימה בטח אינסופית.
או, כן, אינסופית לגמרי. אבל אם ננסה להתמקד בכמה קלאסיקות, אז יש את הסנטונורה, המרשימה הזאת עם הפחזניות הקטנות, את עוגת האופרה עם שכבות הקפה והשוקולד, את הפיננסייר הקטנות והחמתיות האלה, וכמובן המילפי אלף העלים.
המילפי זה קלאסיקה.
לגמרי. והרבה מהכינוחים האלה, במיוחד אלה שמבוססים על בצק רווח, פטשו, אתה יודע, הבצק של הפחזניות והאקלרים, חייבים הרבה לשף קונדיטור האגדי ההוא קרם. הוא היה גאון.
הזכרת את הקרוק מסייה קודם. יש עוד מנות אוכל אמיתיות שהן ממש מזוהות עם פריז?
בטח. נגיד מרק הבצל, סופר לוניון. זה אולי המרק הכי מזוהה עם ביסטרו פריזאי, מחמם מנחם כזה עם הקרטון והגבינה המומסת.
כן, זה חובה, בחורף.
בדיוק. והיו גם מנות שאולי פחות מוכרות לנו היום, כמו המטלות דנגיל, שזה תבשיל צלופים ביין אדום. פעם זה היה מאוד נפוץ, כשהיו הרבה צלופים בסן.
צלופים, מעניין. ומה שותים עם כל האוכל הזה? יין, אני מניחה, אבל יש משהו מיוחד ביין של אזור פריז.
אז זה עוד קטע מפתיע. במאה ה-18, פריז והסביבה היו אזור היין הכי גדול בצרפת. היו קרמים אפילו במונמרטר, בסן ז'רמאן-לה.
באמת? לא ידעתי.
כן? כמובן, היה הבדל ענק. בין היינות ששתו בחצר המלוכה לבין היינות העממיים יותר, כמו הוונדר ז'נטל, שהיה לו שם די מפוקפק. יש אפילו ציטוט מפורסם של הסופר מופסן, הוא כתב בציניות על מישהו ששתה כל כך הרבה שהוא נדיסטנגרה ביאנטו פלוס לשאטו מרגו דה לארג'נטייל.
סו כבר לא הבדיל בין שאטו מרגו היוקרתי לבין היין הפשוט הזה מארג'נטאי.
בדיוק. וחשוב גם לזכור שהאזור גובל בשמפניה. יש כמה כפרים בקצה המזרחי של איל דה פרנס, כמו סיטרי או ננטי דל סורמאן, שממש חלק מאזור השמפניה.
אז זה לגבי יין. ומה עם בירה? זה לא הדבר הראשון שעולה לראש כשחושבים על פריז.
נכון, אבל מסתבר שהייתה לה פופולריות גדולה, בעיקר בסוף המאה ה-19. היו הרבה מבשלות פריזאיות, אבל הן נעלמו כולן עם הזמן. האחרונה, גליה, נסגרה ב-1968.
חבל!
כן, אבל, וזה החלק המעניין, בשנים האחרונים יש דחייה מדהימה של מבשלות בוטיק קטנות בפריז. החל מ-2012 בערך, קמה למשל ברסרי דה לגוט דור, ועוד כמה. הן ממש מחזירות את הבירה הפריזאית למפה. זה מרגש.
אז באמת עשינו פה סיבוב מקיף מההיסטוריה העשירה הזאת של המלכים והמסעדות האייקוניות, דרך חומרי גלם עם סיפורים, כמו הפטריות מהמחצבות והגבינות המקומיות, ועד למאפים המדהימים, המנות הקלאסיות, ואפילו תחיית הבירה המקומית. זה מגוון אדיר.
נכון, וזה מעלה מחשבה מעניינת כזאת לסיום, לא? כל התנודות האלה שראינו מתקופות של שפע ויוקרה ומוצרים מקומיים, דרך תקופות שבהן מסורות מסוימות כמעט נעלמו לגמרי, כמו הפטריות האיכותיות או הבירה, ועכשיו עם התחדשות כזאת, חזרה למקורות.
כן, זה מרתק לראות את המחזוריות הזאת. אז באמת, בהתחשב בכל מה שאנחנו רואים היום, המגמות האלה של קיימות, של חזרה ללוקליות, של מודעות למה שאנחנו אוכלים, מעניין לחשוב איך יראה הפרק הבא בסיפור הזה של המטבח הפריזאי.
בדיוק. האם נראה עוד דחייה של מסורות ששנות שנשכחו? אולי חידושים שינסו לשלב את המורשת המפוארת הזאת עם הצרכים והאתגרים של היום, של העתיד?
זאת בהחלט שאלה פתוחה ומסקרנת להשאיר את המאזינים. תודה רבה.
תודה לך.